בבא קמא, דף קי"ג, מתחילים בעזרת השם, שורה 20 מלמעלה, אמר רב יהודה, בית דין רוצים לקבוע זמן לאחד להזמין אותו לדין תורה. יש זמנים שלא מזמינים אנשים לדיני תורה. ערבי שבתות, ערבי ימים טובים. ומחדש רב יהודה, לא יאבינן זימנה, לא קובעים זמן לבעלי דין לבוא לבית הדין, לא ביומי ניסן ולא ביומי תשרי. בכל ימי חודש ניסן וחודש תשרי, לא קובעים זמן לדין תורה. הרמב״ם מבאר שזה משום תרדת הכנת החגים. החגים של חודש ניסן, פסח, שביעי של פסח, ימי חול המועד, והחגים של חודש תשרי שתקיף במצוות, ראש שנה, יום כיפור, סוכות, שמיני עצרת ושמחת תורה, לא קובעים ומזמינים אנשים לדיני תורה בימים האלה. רש"י מבאר שהסיבה היא משום שהימים האלה בעלי השדות עסוקים. בימי ניסן זה זמן הקציר שקוצרים את התבואה. ימי תשרי זה זמן הבציר שקוטפים את הענבים. וכן, לא מזמינים אנשים במעלי יום התאווה, בערבי ימים טובים כמו שאמרנו, ולא בערבי שבתות, מעלי שבתה. אבל להזמין בן אדם בימים האלה ולקבוע לו שיגיע אחר כך, זה כן. מניסן לבטר יום מניסן ומיום תשרי לבטר תשרי, קבעינן. אפשר לקבוע לו אחרי ימי ניסן או אחרי ימי תשרי תבוא, אפילו בימי ניסן עצמם או בימי תשרי עצמם. אבל זה דווקא ימי ניסן וימי תשרי. אבל ממעלי שבתא לבטר מעלי שבתא, מערבי שבתות, לקבוע לו זמן לאחרי שבת, זה לא קבעינן. מה הייתה, מה הסיבה? כי בעבידתי דשבת התריד, תרודים בעבודות ובהכנות לקראת שבת קודש, ועלולים לשכוח שהזמינו לדין תורה. אמר רב נחמן, לא יאבינן זימנה, לא מזמינים לדין תורה, את לא לבני קלה בקלה, לא את אותם שבאים לדרשה בשבת בשעה שבאים לדרשה, ולא לבני ריגלה בריגלה, ולא מזמינים לדין את אלה שבאים לשמוע את הלכות החג 30 יום לפני החג, כשבאים ללמוד את הלכות החג. כי אם נקבע להם זמן כשהם באים לדרשה לבוא לדיני תורה, הם לא יבואו לדרשה. וכך רב נחמן נהג בעצמו, כי אבוהתו לקמי דרב נחמן, שהיו באים אנשים שרצו לתבוע אחרים לדין תורה בפני רב נחמן בזמן של הדרשה, וביקשו ממנו שיזמין את הנתבעים שלהם לדין תורה, אמר להו, אז הוא אמר לתובעים, וכי לדידחו כנופייכו, וכי בשביל הדין שלכם כינסתי אתכם לכאן? לא, אז לכן כאן זה לא הזמן לתבוע אנשים לדיני תורה. והיום העידנה דעיקה רמאי, שיש רמאים שבאים לדרשה בשביל העסקים שלהם, ולא בשביל לשמוע דברי תורה, והם נכנסים לבית המדרש רק בשביל להשתמט מהדין, חיישינן, חוששים לזה, ולא נמנעים מלהזמין אותם. אלא אם כן, זה אדם שידוע לנו שהוא בא רק בשביל לשמוע דברי תורה. אדם כזה באמת לא מזמינים בזמן הדרשה לדין תורה. במשנה למדנו, תחילת הפרק, הגוזל ומאכיל את בניו, או הניח לפניהם, פטורים מלשלם. רמי בר חמה הסביר, שהסיבה היא, כיוון שהאדם שגזלו ממנו כבר התייאש מלקבל את הגזלה, וכשהגזלה הגיעה לידי היורשים, זה נחשב כמו שזה עבר לרשות של אדם שקנה, רשות לוקח, זאת אומרת, השתנה הרשות מהרשות של האבא לרשות של היורשים, ויש כאן גם ייאוש שהנגזל התייאש, וגם שינוי רשות שזה עבר מרשות הגזלן לרשות יורשיו, אז לכן היורשים זכו כבר, והגזלה היא שלהם, והם לא מחויבים להחזיר אותה. ואם היה דבר שיש בו אחריות, חייב לשלם. מה הכוונה דבר שיש בו אחריות? מתני לי רבי לרבי שמעון ברי, רבי שנה את המשנה הזאת לבנו רבי שמעון, והוא הסביר לו, לא דבר שיש בו אחריות ממש, היינו קרקע, אלא אפילו פרה, הוא גזל פרה, והיורש חורש בה, או שהאבא גזל חמור, והיורש מחמר אחריו, שם מסעות על החמור, וכולם יודעים שזה היה של הנגזל, חייבים להחזיר לנגזל מפני כבוד אביהם, שלא יאמרו זו הבהמה שגזל אביהם. באי מיני רב כהנא מרב, שאל אותו, האם זה דווקא דברים שמסתובבים איתם בשווקים, יש זלזול בכבוד אביהם והם חייבים להחזיר, או אפילו מיטה ומייסב עליה, שולחן ואוכל עליו, וזה גזול. מהו? האם מכיוון שזה בתוך הבית האנשים לא רואים, ואין בזה זלזול בכבוד אביהם, אז זה לא כמו פרה וחמור, או מפני שאנשים נכנסים ויוצאים בבית של היורשים ורואים את המיטה או השולחן, יש בזה זלזול כמו פרה וחמור. אמר לו, נכון, יש בזה זלזול, תן לחכם ויחכם עוד, כמו שדיברנו על פרה וחמור שזה דבר מסוים, אמרנו שצריכים להחזיר, ככה גם כל דבר שהוא מסוים, אפילו מיטה או שולחן, חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם. זה ההסבר במשנה כמו שרמי ברחמה הסביר. רבה בדף קוף י' א', מיד אחרי המשנה, חולק על רמי ברחמה. הוא סובר שהיורשים נחשבים כמו אביהם, זה לא נחשב רשות אחרת. ואם כן, כשאדם גזל ו... הניח לפני בניו את הגזלה, הם כן חייבים להחזיר, כי הם נחשבים כמו אביהם לעניין זה. והסיבה שבמשנה כתוב שהם פטורים, כי מדובר שהם אכלו את הגזלה. ואם כן, למה כתוב שאם יש דבר שיש בו אחריות חייבים לשלם? הוא סובר, דבר שיש בו אחריות, הכוונה אחריות נכסים. שאם האבא הוריש קרקע, הקרקע השתעבדה לגזלה של אביהם, והם יצטרכו להחזיר. כל מה שהם, אם הם אכלו, לא צריכים להחזיר, כי הם עצמם לא גזלו. אבל אם האבא הוריש להם קרקע, אז הקרקע השתעבדה להשבת הגזלה, והם כן יצטרכו להחזיר. אומרת המשנה, יש כאלה שגובים כספים בגזלה מאנשים. כאן במשנה הם מוכסין או גבאים, לא הכוונה גבאים של בתי כנסת או של צדקה, אלא כאלה שיש להם כסף של גזלה. הגמרא תבאר על איזה מקרה ולמה זה נחשב גזלה. בכל אופן, יש כאן כאלה שגובים מאנשים כסף בגזלה. אז אין פורטין, אסור לפרוט אצלהם כסף. כמו שאדם לא יכול להיכנס לבית של מישהו, לפתוח לו את הארנק ולפרוט כסף בלי רשותו, זה כסף לא שלך, אתה לא יכול לפרוט כסף משם. ככה גם, מכיוון שאותם מוכסין וגבאים, הכסף שנמצא בקופה הזאת של המכס שהם גובים בגזל והגבייה שהם גובים בגזל זה לא כסף שלהם, ככה לפי פירוש אחד בתוספות זה לא כסף שלהם, אז אתה לא יכול לפרוט מכסף גזול, אתה לא יכול לפרוט בלי רשות של הבעלים את הכסף שלו. יש מהראשונים שמבארים שזה פה עניין של תקנה של חכמים כדי לא לסייע בידי עוברי עבירה, לא נרחיב בכל השיטות של הראשונים בעניין. נסתפק בפירוש אחד בדברי התוספות שמדובר פה בכסף גזול ממש, אתה לא יכול לפרוט מכסף גזול של מישהו אחר, אתה לא יכול ללכת למישהו לארנק, להכניס לו 100 שקל, לקחת שתי שטרות של 50, לקחת שטר של 20 ולהוציא משם שתי מטבעות של 10. אסור לך לפרוט בלי רשות של הבן אדם, כיוון שהכסף הזה הוא גזול, זה לא של אותם מוכסין, זה לא של אותם גבאים, אתה לא יכול לפרוט מזה. אז לא מטבעת המוכסין, בפשטות מדובר כאן כאלה שגובים מכס. צריך להבין, מכס בדרך כלל זה דבר שהמלכות גובה, אז זה לא נחשב שהם גוזלים. למה זה נקרא גזלה? הגמרא תבאר בזה שתי הסברים. ולא מכיס של גבאים, שגובים גם כן סוגי מיסים. וגם זה מדובר שהם גובים את זה בגזל. ואין נוטלים מהם צדקה. זה מעות של גזל, אתה לא יכול לקחת מהם את המעות האלה לצורך צדקה. אבל האדם עצמו לא נהיה פסול. הקופה הזאת של המכס או של הגבייה הזאת של הגזל היא פסולה, אבל הבן אדם עצמו, אם אתה רוצה לקחת ממנו כסף, אתה יכול. נוטל הוא צדקה מתוך ביתו של המוכס, מהמעות הפרטיות שלו, או מן השוק, ממאות שנותן בשוק, כיוון שהוא לא לוקח את זה מהתיבה של מאות אותו גזלן. מביאה הגמרא, אפילו אם הכסף פה זה של המכס ממש, שזה סוג מכס שהוא ממש גזלה, שאסור לפרוט ממנו או לקחת ממנו צדקה, בכל זאת אומרת הברייתא תנא, אבל אם הוא חייב למוכס פרוטות בשווי חצי דינר, ואין לו סכום מדויק של חצי דינר, נותן למוכס דינר שלם, ונותן לו המוכס את השאר, את העודף, ומותר לו לקחת את זה כמציל מידו של המוכס, לכן מותר לו. שואלת הגמרא, למה אתה אומר שמוכסין, אלה שגובים מכס, הכסף שנמצא בקופה של המכס הוא גזל? והרי הם ממונים על ידי המלכות. ואמר שמואל, דינה דמלכותא דינה. חוק שהמלך חקק זה דין, גמור. אז האדם הזה שקיבל את המכס מהמלך בסכום קצוב לשנה, הוא לא גזלן. מתרצת הגמרא, נכון. אבל כאן באיזה מקרה מדובר? באחד משני מקרים. מקרה ראשון אמר רב חנינא בר כהנא, אמר בשם שמואל, במוכס שאין לו קצבה, אין לו סכום קצוב מהמלך לגבות, אלא הוא גובה כמה שהוא רוצה. זה לא נקרא דין של המלכות, אז זה נחשב שהוא גזלן. והמאות אסורות. דבי רבי ענאי אמרי, הם הסבירו באופן אחר. מדובר כאן במוכס, העומד מאליו, הוא נאמן לגבות מכס, אף אחד לא העמיד אותו, המלכות לא העמידה אותו. אפילו אם יש לו סכום קצוב שהוא צריך לגבות, כיוון שאינו עומד מחמת המלך, אין כאן דין של מלכות והמאות שלו אסורות. אותם שני תירוצים, איקא דמתנילא, יש כאלה שמבארים את זה על מה ששנינו במשנה במסכת כלאיים, שזה על אותו רעיון, שנראה משם שהוא שגובה מכס, אפשר, אין לו דין של שמה שהוא גובה זה נחשב כמו דבר שחייבים לשלם לו. וגם כאן נשאלת השאלה, הרי הדין של המלכות אומר שמואל שזה נחשב דין, אז איך אפשר להעלים ממנו מכס? וגם כאן הגמרא מתרצת את אותם שני תירוצים, כלפי מה הדברים אמורים. כאן הנידון פה זה לעניין כליים, שהתורה אוסרת לאדם להיות לבוש בדרך לבישה, בגד שהוא מצמר ופשתים ביחד. זה אסור משום כליים, שעטנז מה שקוראים לזה. לא ילבש אדם כליים, ואפילו אם הוא לובש את זה על גבי 10 בגדים כשרים, ואפילו אם זה בשביל להבריח בו את המכס, כי לא היו לוקחים מכס מבגדים שאדם לובש. אף שאין לו מהבגד הזה תוספת הנעת חימום, כי כבר הוא לבוש בעוד 10 בגדים, זה אסור, כי זה דרך חימום, גם אם זה 10 בגדים. מתניתי למשנה הזאת שאסור, דלא כרבי עקיבא, דתניא. באמת לפי דעת חכמים, בברייתא, אסור להבריח את המכס עם הבגדים האלה מפני סיבה אחת. כי זה נחשב דרך חימום. הוא נהנה מהבגד, הוא לובש את זה כדרך לבישתו. רבי שמעון אומר משום רבי עקיבא, מותר ללבוש את הבגד אם הוא כל כוונתו רק להבריח את המכס. אז בשלמה זה מובן לעניין כליים, יש פה ויכוח. בעק המפלגי, דעת רבי עקיבא אמר סבר, דבר שאינו מתכוון מותר. הוא לא מתכוון להנעת לבישה, אלא בשביל שהוא רוצה לעבור את זה עם המכס בלי לשלם תשלום מכס, אז הוא לובש עוד בגד, אין לו מזה שום הנעת לבישה, לכן לפי דעת רבי עקיבא זה מותר. וחכמים, מר סבר, דבר שאין מתכוון אסור. אפילו שהוא לא נהנה מלבישת הבגד, זה אסור. אבל זה לגבי כליים. אתה רואה שאף אחד כאן לא מקפיד על זה שיש כאן מישהו שמרמה את המכס. איך ייתכן דבר כזה? להבריח בו את המכס משערי, והרי אמר שמואל דינא דמלכותא דינא. הדין של המלכות זה נחשב דין. איך יש היתר להבריח את המכס? אמר רבי חנינא בר כהנא, אמר שמואל, באמת אין היתר. וכאן מדובר לא בדין של המלכות, אלא מוכס שאין לו קצבה, כמו שאמרנו, אדם שגובה בלי קצבה, אז לא נחשב דין. דבר רבי ענאי אמרי, מדובר פה במוכס העומד מאליו, שגם לא העמידו אותו המלכות לזה. ואיקא דמתני, יש כאלה שהביאו את ההסברים, איך ייתכן שבאדם לא משלם את המכס, על דברי המשנה בנדרים. שם כתוב שמגיעים רוצחים ישראלים, ורוצים לגנוב ממנו תבואה, ואם לא ייתן להם, הם עלולים להרוג אותו. נודרים להרגים. מותר לנדור ולומר לאותם רוצחים, שהם רוצחים, הם מזלזלים באיסור שפיכות דמים, באיסור גזל, אבל הם נזרים לא לאכול תרומה. מותר לנדור להם על פירות שבאים לגזול, על תבועה שבאים לגזול, שהיא של תרומה. ואיך נודרים? הם אומרים שאם הפירות האלה, התבועה הזאת אינה תרומה, יאסר עליהם כל הפירות של העולם, על אותם נודרים. אם לא כמו שאני אומר לך שזה תרומה, יהיה אסור לי לאכול את כל הפירות של העולם, ככה הוא נודר, ככה הוא אומר על הפירות האלה. ובליבה הוא אומר שהכוונה שלו רק לאותו היום, אבל בפיו הוא לא אומר את זה, אלא בפיו הוא אומר כאילו לתמיד. אף על פי שבדרך כלל דברים שבלב אינם דברים, כאן תקנו חכמים שזה יועיל, זה שהוא אמר היום, והיום הוא באמת לא יאכל מפירות העולם. או לחרמין, אלה שהם בעלי תגרה ומריבה וגוזלים ממון, מחרימים ממון, או למוחסין, אלה שבאים לגבות את המכס של המלך, הם רוצים לקחת ממנו תבועה, אומרים להם שהיא של תרומה, כדי שלא ייקחו ממנו. או אם הם גויים, אומרים להם שהיא של בית המלך, ונודרים. אף על פי שבאמת אינה של תרומה, ואף על פי שבאמת אינה של בית המלך. ויש את הדרך, כמו שפירשנו, שחכמים יתירו. ועל מה שכתוב שמותר לשקר על המוחסין, שאלו, הרי אמר שמואל, דינה דמלכות הדינה, איך מותר לשקר? לא לתת להם את התבועה שהם באים לגבות. אמר על זה רבי חנינא בר כהנא, אמר בשם שמואל, מדובר פה במוחס שאין לו קצבה, הוא לא לוקח לפי קצבה. דבי רבי ענאי אמרי, מדובר פה במוחס שהמלך לא העמיד, אלא הוא עומד מאליו. רב אשי אמר, תירוץ אחר, באמת מדובר כאן באדם שעומד במכס שהמלך מינה אותו. אבל הוא מוחס כנעני, וכנעני, אם לא שאותו כנעני יודע שמשקרים עליו, וכן אין חילול השם בזה שלא נותנים לו מכס, לא חוששים לגזלתו. מה שהתבאר שדין המלכות נחשב דין, לא מדובר במוחס כנעני. כמו ששנינו בברייתא דתניא, ישראל וכנעני אנס שבאו לדין, אם אתה יכול לזכהו לישראל בדיני ישראל, זכהו ואמור לכנעני שזיכינו אותו כיוון שכך דינינו. ואם אתה יכול לזכות אותו בדיני כנענים, זכהו ואמור לכנעני, זיכינו אותו כיוון שכך דינכם. ואם לאו, אתה לא יכול לזכות אותו לא בדיני ישראל ולא בדיני כנעניים, באים עליו בחוכמה בעקיפים, ומערימים עליו עד שפותרים את הישראל, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, אין באים עליו בעקיפים מפני, שאם הוא יבחין שמשקרים בו, לא יהיה קילוש השם, אלא הפוך, יהיה חילול השם. בכל מקום רואים שמוחס כנעני מותר לשקר, כמו דברי רב אשי. שואלת הגמרא ורבי עקיבא, תמה דאיקה קידוש השם, חוששים שמה לא יהיה קידוש השם, אלא חילול השם, לכן אסור לבוא עליו בעקיפין. הלקה קידוש השם, בלי זה, מחייבים אותו? וכי לפי רבי עקיבא הגזל כנעני מי שערי וכי מותר, והתניא, אמר רבי שמעון, דבר זה דרש רבי עקיבא כשרבי עקיבא בא ממקום שנקרא זפירין, מניין לגזל כנעני שהוא אסור, תלמוד לומר לעניין עבד עברי שנמכר לכנעני בשוק. אחרי שהישראל נמכר לכנעני, גאולה תהיה לו, צריכים לנסות לפדות אותו ולגאול אותו בחזרה מהכנעני, אחד מאחיו יגאלנו. יגאלנו, הכוונה שישלם עליו לאותו כנעני, שלא ימשכנו ויקח אותו, או שבדין ייקחו אותו מהכנעני והעבד יצא בחינם. ואם תומר יכול לגלום עליו, שיניחו לכנעני להוסיף ולתבוע כפול ממה שהוא שילם, ואת זה ישלמו לו, תלמוד לומר לא, וחישב עם קונהו, צריך לחשב איתו בדיוק לפי משהו שילם, ידקדק עם קונהו, ובסכום הזה יפדה. מכל מקום רואים שאסור לגזול את הכנעני, אז איך אומר רבי עקיבא, שרק מקום שיש חילול השם, אז אסור לגזול אותו. אמר רבי יוסף, לא קשיא, מה שרבי עקיבא התיר, בכנעני עובד עבודה זרה, עובד כוכבים, מה שרבי עקיבא אוסר, מדובר כאן בכנעני שהוא גר תושב, שהוא לא מקיים את כל מצוות התורה, הוא לא הפך להיות יהודי, אבל הוא לא עובד עבודה זרה. כזה אסור לגזול ממנו. אמר לי אבאיה, והרי תרוויו גבי הדד אקטיבי. גם כזה כנעני שלא עובד עבודה זרה, וגם כזה שכן עובד עבודה זרה, שניהם כתובים באותו מקום, כמו שמבואר במסכת קידושין. כתוב שם כך, אמר רב הונה, כמה קשה אבק של שביעית. מה זה אבק של שביעית? שאדם נושא ונותן בפירות שביעית, פירות שגדלו בשנת השמיטה, בשנה השביעית, קדושים בקדושת שביעית. אסור להתעשר בהם ולעשות בהם סחורה. אדם שכן עשה בהם סחורה, הוא הולך ומפסיד ונענש עד שבסוף הוא מוכר את עצמו שהשם ישמרנו לעבד. ולא שימכור את עצמו לישראל רק, לך, אלא אפילו לגר שנאמר, ומח אחיך עמו, כתוב שם פרשיות סמוכות אחת אחרי השנייה לרמז את הירידה מדחי אל דחי שאותו זה שעבר ושכר בפירות שביעית מדרדר אליהם, שהולך ונמכר אפילו לגר. איזה גר? ולא דווקא גר צדק, לגר צדק, אלא אפילו לגר תושב, הכוונה לנוכרי, כנעני, שלא עובד עבודה זרה שנאמר, ונמכר לגר תושב. ודורשים את מה שכתוב משפחת גר, זה מי שמוכר את עצמו לעובד כוכבים, עובד עבודה זרה. שהוא אומר לפני כן, או לעקר משפחת גר, זה הנמכר לשרת את העבודה זרה. הוא נמכר לעבודת כוכבים עצמה, לשאוב למים ולחטוב לעצים. וזה בא בגלל שהוא נעשה ונתן בפירות שביעית. על כל זה כתוב אחר כך בתורה, אחרי נמכר גאולה תהיה לו. אז אם כן, מה שרבי עקיבא דרש מהפסוק הזה, שצריך לגאול בכסף, נאמר אפילו על כזה כנעני שעובד עבודה זרה. ולא רק על כזה אחד שלא עובד עבודה זרה. אז אם כן, נשאלת השאלה על רבי עקיבא שאומר שרק כשיש חילול השם אסור לבוא עליו בעקיפין. והרי כשהוא בא מהמקום שנקרא זפירין, הוא דרש שלא ייקחו את העבד מהכנעני הזה ויוציאו אותו בחינם. אלא מה רב הסבר אחר, לא קשיא. כאן שרבי עקיבא אסר מדובר בגזלו שהוא גוזל ממנו בידיים. וכאן מה שהוא התיר לבוא עליו בעקיפין כשאין חילול השם מדובר שהוא לא מחזיר לאותו כנעני את החוב שלו בהפקעת הלוואתו, שזה לא גזל ממש, וגם להבריח את המכס למוחס כנעני זה כמו הפקעת הלוואתו ואין בזה חילול השם ולכן מותר. אמר לי אבאי אלי רבא, והרי עבד עברי אם הוא יצא בחינם זה רק הפקעת הלוואתו הוא, וכתוב שלא להוציא את העבד בחינם מהכנעני. הרי משהו שילם בשביל העבד זה הלוואה על מנת להחזיר, שהעבד כשהוא יעבוד זה כמו שהוא יחזיר את מה שהכנעני שילם עליו. כשאתה מוציא אותו בחינם אתה רק מפקיע את ההלוואה, ובכל זאת רבי עקיבא דורש מהפסוק שאסור לקחת אותו ולהוציא אותו בחינם מאותו כנעני. רואים שלפי רבי עקיבא אין הבדל בין גזל להפקעת הלוואה. מתרצת הגמרא, רבא שחילק בין גזל להפקעת הלוואתו, הוא הולך לשיטתו, לטעמי, דאמר רבא, עבד עברי שנמכר למישהו אחר, במקרה שלנו לכנעני, גופו קנוי ממש בכל השש שנים, ולכן אם מוצאים אותו בחינם, זה נחשב גזלה ממש, וזה לא נחשב רק הפקעת הלוואה. אמר רב ביבי בר גידל, אמר בשם רבי שמעון חסידה, גזל כנעני אסור, אבל אם מוצאים הוידה של כנעני, הוידתו מותרת, לא חייבים בהשבת הוידה. גזלו אסור, דאמר רב הונה, מניין לגזל הכנעני שהוא אסור, שנאמר, ואכלת את כל העמים אשר השם אלוקיך נותן לך, בזמן שהם מסורים בידיך, אכול אותם שאין בהם משום גזל, ולא בזמן שאינם מסורים בידיך, ולכן בזמן הזה שאינם מסורים בידיך, הגזלה שלהם אסורה. אבל עבידתו מותרת, דאמר רב חמה בר גורי, אמר בשם רב, מניין לעבידת הכנעני שהיא מותרת, שנאמר, לכל עבידת אחיך, אז כתוב, אם נעבדה ממנו עבידה ואתה מצאת, השב תשיבם לאחיך. דווקא לאחיך אתה מחזיר ויהיה אתה מחזיר לכנעני. שואלת הגמרא ואימה, אולי מה שאמרנו שלא מחזיר לכנעני, הנמילי, זה דווקא נאמר איך, זה לא עתי לידי. כשהעבידה עדיין לא הגיעה לידי ישראל, אז הוא לא חייב להחזיר לכנעני. זה לא מחייב להדורי בתרה, שהוא לא עובר, לא תוכל להתעלם כשהוא לא לוקח את העבידה. אבל היכה דעתי לידי, אם הוא כבר הגביע את האבידה והגיע לידיו, אימא, הייתי אומר להדרה שהוא יהיה חייב להשיב אותה לבעלי הכנעני. אמר אבינה, מה שכתוב ומצאתה, דעתה היא לידי המשמע, זה הכוונה שכבר האבידה הגיעה לידיו, אבל זה נאמר דווקא השב תשיבם לאחיך ולא לכנעני. תניא רבי פנחס בן יאיר אומר, מה שהתארנו אבידת הכנעני, זה רק במקום שאין חילול השם, אבל במקום שיש חילול השם, כגון שנודע שישראל מצא, אפילו אבידתו אסור לגזול. אמר שמואל, טעותו של הכנעני, כגון שהיה חייב לישראל כסף, ונתן לו יותר ממה שהיה חייב, הוא לא צריך להשיב לכנעני, היא מותרת, טעותו. כי כמו הסיפור שהיה, דשמואל זבן מקוטי, הוא קנה מקוטי, קוטי דינו כמו כנעני. הוא קנה ממנו לקנה דדאבה במר דפרזלה, מזרק של זהב, והקוטי חשב שזה של נחושת. ודבר נוסף שהוא הטעה אותו, שהוא מכר את זה בארבעה זוזי, ואבלה לאחד זוזה, הוא רצה על זה ארבעה זוז, והוא שילם לו רק שלושה זוז, וזוז אחד הוא השאיר אצלו, ואותו קוטי לא הרגיש בזה. וכן רב כהנה, זבן מקוטי 120 חביתה ב-100, הוא היה סבור אותו קוטי שיש שם 100 חביות, ובאמת היו שם 120, ואבלה לאחד זוזה, הוא עקב לה, ובנוסף לזה עוד, זה היה, הוא היה צריך לשלם לו יותר, זוז אחד הוא עקב לעצמו, ואמר לי, הוא אמר לו, אותו קוטי, חזי, תראה, אני לא סופר את המאות, דהלך כסמיכנה, אני סומך עליך שאתה תספור. ורב קנה אמר לו את זה כדי להוציא את עצמו שלא יחשוד בו. וכן רבינה קנה יחד עם קוטי דקל, על מנת לבקע ולהתחלק איתו. זבן דיקלה הוא וקוטי לצלחה לבקע אותו, להתחלק איתו. ואמר לי, רבינה אמר לשמש, לשמעי, קדם ואייטי מעיקרו. תקדים ותיקח חלקים מעיקרו של הדקל שהם מביאים יותר, והקוטי לא יבחין. דקוטי מניין הידע, הוא רק יודע את מניין החתיכות, והוא לא האובי שלהם. וכן רב אשי וכאזיל באורחה, הוא הלך בדרך. חזה שיבשה דגופנה בפרדסה, הוא ראה זמורות של גפן בפרדס. ותלי בא כיתופי דאינווי, היו תלויים בה אשכולות של ענבים שיוצאים מחוץ לפרדס. אמר לי, אז רב אשי אמר לשמש, לשמעי, זיל חזי, לך תבדוק. אידי קוטי נינו אייטי, אם הזמורות של קוטי תביא אותם אליי. אידי ישראל נינו לא אייטי לי. אם זה של ישראל, אל תביא לי את זה. אז אותו קוטי שמע, שמע הוא קוטי דהווייטיב בפרדסה, את דבריו, אמר לי, אז הוא שאל אותו, מה, ואם זה דקוטי מותר, שערי? אמר לי, אז הוא אמר לו, לא, קוטי שקיל דמי, קוטי יהיה מוכן לקבל ממני כסף, אני רוצה לשלם. ישראל לא יהיה מוכן לקבל ממני שאני אשלם לו, הוא רוצה לתת לי את זה במתנה, לא שקיל דמי, אני לא רוצה לקחת מתנות, אני רוצה לשלם. נתבונן בגופם של דברים, מה שאמר שמואל, שדין המלכות, דינא דמלכותא, זה נחשב דין. אמר רבא, תדע שכך, דקטלי דיקלי, שליחי המלכות קוצצים דקלים גם מיהודים, וגשרי גישרי, עושים מהדקלים האלה גשרים, ועברינן עליו, אנחנו עוברים על הגשרים האלה, ולא חוששים שהדקלים נקצצו בלי רשות של בעליהם. והרי דקל הזה, אין כאן שינוי מעשה, כי עדיין שם דקל עליו כשעשו ממנו גשר. וגם לא נחשב שינוי רשות, למה? כי זה עדיין ברשות הרבים, אז זה נשאר גם ברשות בעליהם. ואם כן, זה אמור להיות דבר שהוא גזול. ואם לא, שדין המלכות נחשב דין, היה אסור לנו לעבור על הגשרים האלה. ואם מותר לנו לעבור, משמע שהדין של המלכות נחשב דין. אמר לאביי ודילמה משום די האיש יאוש לאו מיני ומראיו. אולי באמת דין המלכות אינו דין, וזה כן גזל, אלא כיוון שהבעלים מתייאשים מהעצים, לכן מותר לעבור עליהם, כי קונים את זה בייאוש. יש דעות של אמוראים שייאוש לבד גם קונה. אמר לי, אז אמר לו רבה, היא לא דינה דמלכות הדינה, אם לא שככה ההלכה שדין המלכות נחשב דין, איך מספיק לנו ייאוש? איך מייאשי? הרי צריך שגם יהיה שינוי, וכאן אין שינוי רשות כמו שאמרנו, זה נשאר ברשות הבעלים, כי זה ברשות הרבים, שזה גם רשות הבעלים, ואין כאן שינוי מעשה, כמו שאמרנו, שהשם של חתיכות הדקל נשאר גם אחרי שהופכים את זה לדקל, לגשר, עדיין זה נחשב דקלים, עדיין הצורה של הדקל נשארת, רק פשוט מצרפים כנראה גזעים של דקל אחד אחרי השני, וככה היו עושים מזה גשר, אבל עדיין היה לזה שם דקל, עדיין קראו לזה דקל, אז זה לא נקרא שינוי מעשה. ואם כן, מה שאנחנו הולכים על הגשר הזה, זה רק בגלל שדין המלכות נחשב דין, וזה שהם לקחו את הדקל מהישראל, זה היה כדין. שואלת הגמרא, למה מעשיו של שליח המלך נחשב לדין המלכות? והרי לא כעבדי כדאמר מלכה, השלוחים של המלך לא עושים את הציווי של המלך. מלכה אמר, המלך מצווה אותם, זילו וקטלו מכל בגי, לכו ותבקעו עצים, עצי דקל, מכל הבקעות, לא רק משדה של אחד, והינו אזלו, הם מתעצלים והולכים, וקטלו מחד בגה, הם חותכים מבקעה אחת את כל הדקלים, אז איך אפשר לעבור על הגשרים? מתרץ את הגמרא, שלוחה דמלכה כמלכה, השליח של המלך נחשב כמו המלך בעצמו, ולא טרח, מה שהוא עושה זה כמו שהמלך עושה בעצמו, והוא לא צריך לטרוח לאסוף עץ אחד מכל בקעה, ואין הוא, בני הבקעה הזאת שמהם לקחו את כל הדקלים, הפסידה נפשיו, הם הפסידו לעצמם בזה שהם לא הלכו וגבעו מכל הבקעות האחרים את הדקלים שהם הפסידו. דיבאי אלו, דיינקות, מיקולי בגי ומשקל דמי, היו צריכים ללכת לכל בעלי הבקעות מסביב, שישלם כל אחד את חלקו מזה שגבעו ממני את כל הדקלים שהיו אמורים לגבות ממכם. זאת אומרת, כל אחד שיש לו כאן בקעה שממנו היו אמורים לגבות דקל מהבקעה שלו, צריך לשלם לי על זה שבמקום לקחת את הדקל מהבקעה שלו, לקחו ממני. ואני אהיה יכול לגבות מהם את הדקלים האלה, כי זה דין המלכות. וגם יש לי אפשרות לעשות את זה. ואם אני אעשה את זה, באמת ייתנו לי, ככה מדובר כאן. וזה שהבן אדם לא עושה את זה, הוא מפסיד לעצמו. אמר רבא, אם היו ארבעה שותפים בערימת תבועה, ושלושה מהם לקחו את חלקם לביתם, ושל הרביעי נשאר בשדה. מן דמשתכח בבי, דערי פרה מנתא דמלכה. מי שנמצא בגורן פורע את כל כמות מס הקרקע למלך בשביל שלושת השותפים שהלכו, ואחרי זה הוא הולך אליהם ותובע מהם את מה שהוא שילם בשבילהם. והם לא יכולים לומר לו, שלך היה מה שלקחו, ואנחנו לא צריכים לשלם לך. כיוון שכך דין המלכות שמי שנמצא בגורן פורע בשביל כולם, ואחר כך כולם משלמים לו. ואם זה שלוקח את המכס הוא ישראל, זה לא נחשב שהוא גזלן בזה שהוא לקח מאחד בשביל כולם, כי כך דין המלכות. ואנה מילי, מה שאמרנו שכך הדין של המלכות שמי שנמצא בגורן פורע ומשלם בשביל כולם, זה רק במקרה שהם שותפים, שותפה. אבל אריס, שהוא פועל שעובד בשדה ומקבל מהיבול את חלקו, זה התשלום שמשלמים לו בזה שהוא לוקח את חלק מה שגדל, חצי ממה שגדל או שליש או רבע, כיוון שאין לו חלק בגוף הקרקע, לכן הריסותי הוא דקמפיק, את חלקו הוא צריך להוציא למוחס, המוחס לא יכול לבקש ממנו שיפרע גם בשביל כל אלה שכבר לקחו את התבועה והלכו הביתה. ואם הוא כן לקח ממנו, אסור לקנות מאותו אחד שלקח את המכס מהאריס שלא כדין, כיוון שזה גזל, זאת אומרת, יש לנו כאן תביעה על זה שגבה את המכס, שגבה שלא כדין מהאריס את חלקם של שאר בעלי השדה. ואמר רבא, אם מגיע כאן הממונה על המכס, הוא מחפש מישהו שצריך כאן לשלם מכס, אבל אותו אחד ברח כי הוא לא רצה לשלם. אז על פי דין המלכות מותר לו ללכת לשכן שלו או למישהו אחר, ולקחת ממנו משכון על חשבון זה שברח. שכשזה שברח יחזור, מי שלקחו ממנו את המשכון יוכל לגבות ממנו. אז לכן, מכיוון שכך דין המלכות, אז בר מטה מהוות מותר למוחס, אפילו שהוא ישראל, הוא ממונה לגבות את המכס, מותר לו לקחת משכון מבין עיר אחד על המס של בין עיר אחר שברח מהעיר בשעת הגבייה, ואותו אחד שלקחו ממנו יגבה מזה שברח, כי דין המלכות נחשב דין. ואני מילי, כל מה שמותר לעשות את זה, זה על המכס של השנה הזאת. דבורלה הראה, מס שמוטל על היבול של הקרקע, וחרגה, מס שמוטל על כל אחד ואחד, דהי שטה של אותה שנה. אבל שטה דחליף, למשכן את אחד מבני העיר על חוב של בן עיר אחר, על חוב של שנה שעברה, זה אסור. למה? כי אותו אחד שבא לגבות את המכס, גובה שלא כדין. כי מצד המלכות, כשהוא שילם לו שנה שעברה, המלך התפייס ממה שהוא שילם לו. הוא יפייס מלכה. אז אם כן, כיוון שהוא שילם למלך שנה שעברה את כל מה שהוא היה צריך להביא משנה שעברה, והמלך התפייס, חלף הזמן. ועכשיו מה שאתה רוצה לשלם לו, מה שהוא לא שילם שנה שעברה, אתה משלם את זה לאותו אחד שממונה למכס. אסור לך, אין לך אפשרות לתת למי שבא לגבות את המכס, שהוא לא בא לגבות את זה, שהמלך ממתין שהוא יבוא וישלם לו את מה שהוא גבה. זאת אומרת, כל מה שלא שילמו שנה שעברה, מותר לו עכשיו לבוא ולגבות השנה הזאת לאותו אחד שבא לגבות את המכס. אבל הוא לא הולך להביא את זה למלך. כי כשהמלך בא לבקש ממנו את כל המכס מהשנה ההיא, הוא כבר שילם לו. והשלים לו את כל מה שהיה צריך להביא, והמלך כבר התפייס. אז אף על פי שכעת אותו אחד שלא שילם שנה שעברה, יש לו חוב לאותו גובה מכס, זה חוב שיש בינו לבינו. זה, הוא לא יכול עכשיו ללכת לבן עיר אחר ולבקש ממנו, אני אקח ממך משכון על חשבון אותו אחד שלא שילם. זה כבר לא. ואמר רבה, הנדי דיירי דרי, גויים שיש להם בהמות ומזבלים בהם שדות בשכר. הם, יש להם בהמות, והם מוכנים, מישהו משלם להם, שהם יראו את הבהמות בשדה שלו. מה הוא מרוויח? כעת אין בשדה שלו תבועה. רק מה? עם הגללים של הבהמות, זה זיבול טוב לשדה. והוא רוצה שהשדה שלו תזדבל בזה, ואז כשהבהמות ילכו, השדה לא תהיה מזובלת, מדושנת טוב, ויהיה אפשר לזרוע, ויגדלו שם דברים טובים. אז אם הבהמות נמצאות בתוך התחום של העיר, אסור לקח מהן בהמה. אלה ששמים את הבהמות שלהם לזבל, שדות של אחרים בתשלום, אסור לקנות מהן בהמות. מה הבעיה? מה הייתה? מה? משום דמער והחיבת הדמטה בעדיו, מתערבבות בהמות העיר של יהודים אחרים עם הבהמות שלהם, ויכול להיות שאתה קונה ממנו בהמה, זה באמת בהמה של יהודי אחר, שהיא נמצאת אצלו בגזל. אבל אם הבהמות נמצאות מחוץ לתחום, מותר לקח מהם, כיוון ששם הבהמות של הישראלים מתוך העיר לא מתערבבים, הם לא מגיעים עד לחוץ לתחום. אמר אבינה, כל זה דווקא, אם אתה רואה שהכל בסדר, הוא מראה את הבהמות והכל רגוע ומסודר, אבל אם אתה רואה שהיו בעלים ישראל מרדפים אחריהם, רודפים אחריו, אתה גזלת לי בהמה, בהמה שנמצאת כאן אצלך היא שלי, אז אפילו מחוץ לתחום אסור, כיוון שמוכח שהתערבבו בבהמות שלו, בהמות של אחרים גזולים.